I sing a song, George sings a song, Paul sings a song, Ringo sings a song, wom, 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 like that. It was then when I broke the band up. It's only a rock group that split up. It's nothing important.
מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. והיום הפרק ה-50, בואו יחדיו, דרך אבי, חלק א'.
שלום לכם. הפרק ה-50 במסע הקסם המסתורי מביא אותנו לאלבום ה-11 של הביטלס, דרך אבי, אבי רוד. שם השיר הפותח את צידו הראשון של האלבום, בואו יחדיו, הוא סמלי מאוד. בתוכניות האחרונות של מסע הקסם המסתורי סיפרתי על הקרע ההולך ומעמיק בתוך הביטלס, על התחלת קריירות הסולו שלהם ולמעשה על התפוררות הלהקה. דרך אבי הוא מבחינה זו נס ממש. ארבעת חברי הביטלס הצליחו להתגבר על המחלוקות ויצרו תוך חודש של עבודה מאומצת את אחד האלבומים הטובים ביותר שעשו. אבי רוד הוא שם הרחוב בו נמצאים אולפני EMI, שם הקליטו הביטלס. באולפן ההקלטה הם היו שוב מגובשים. תחת פיקוחו של ג'ורג' מרטין הם היו שוב בסיאם. ג'ון, ישיר, תוקפן ומלא כוח, פול, סנטימנטלי ומלודי, פורה ומלא דמיון מוזיקלי. וגם ג'ורג' הריסון, הכוכב העולה, מגיע לסיאים חדשים. אבי רוד הוא האלבום האחרון שקליטו הביטלס ביחד. עם כל הצער על התפרקות הלהקה, אפשר לומר שזוהי הדרך הטובה ביותר לסיים. בסי, ביחד, באשליה פתאומית של הרמוניה מושלמת. יוסי מרחיים, המוזיקאי המלווה אותנו בכל מסע הקסם המסתורי, אומר על דרך אבי.
אבי רוד הוא תקליט מעולה במיוחד, ופה צריך להבדיל בין כל מיני סוגים של סופרלטיבים. אם אמרתי על סאז'ן פפר שהוא התקליט שלהם, אני עדיין חושב ככה, למרות שמבחינה מוזיקלית באבי רוד יש דברים יותר מורכבים, יותר מדויקים, יותר מעולים. בכל אופן, ההתלהבות, הפריצת הדרך של סאז'ן פפר, אין לה תקדים בשום תקליט שאי פעם נעשה בפופ. אחר כך דיברנו על מג'יקל מיסטרי טור שהיה פחות טוב, דיברנו על תקליט הלבן שהיה נהדר. באבי רוד אנחנו באים למסקנה שיחסים אישיים ראויים אין להם שום קשר עם התפתחות מוזיקלית. אני חושב שכל אדם שעוסק במקצוע הזה יודע שאדם יכול להרגיש מאוד רע ולעשות תקליט מאוד טוב. באבי רוד למעשה נכנסה חבורת מוזיקאים מקצועית לאולפן בלי הרבה תקוות לנגינה ביחד. יותר רצון לממש חוזה ולעשות את העבודה המקצועית שלהם מאשר לפרוץ דרך. והתוצאה שהיא השיגה, בעיקר הצד השני של התקליט, הוא לפי דעתי החצי המושלם ביותר של תקליט, וזה כולל גם את סאז'ן פפר וכולל את כל התקליטים שנעשו כיצירה לפניו ואחריו עד עכשיו. הצד הראשון יש בו פשוט אוסף של שירים, שכמה מהם מאוד מאוד טובים, כמה מהם הם עניין של טעם אישי, הוא לא כל כך חזק כמו הצד השני, בגלל הארגון. לא כל כך בגלל שיר זה או אחר, אלא בגלל הארגון. פשוט זה הפיראון חובות, השיר של ג'ורג' הריסון, השיר של רינגו, שיר של פול, שני שירים של ג'ון. הצד הראשון הוא מאוד מזכיר את התקליט הלבן מבחינת הפיזור שלו. משום שאין שום קשר בין Come Together ופטיש הכסף של מקסוול. כמו שאין קשר בין אוקטופוס גארדן של רינגו, של שיר מאוד תמים, לבין השיר I want you she is so heavy.
הצד השני של דרך אבי נחשב על ידי רוב מבקרי המוזיקה כאחד הצדדים הטובים ביותר שנוצרו אי פעם באלבום פופ. היום אנחנו בצד הראשון של דרך אבי, צד שג'ון לנון אהב, בניגוד לרבים, יותר מצד ב'.
אהבתי את הצד הראשון של האלבום, אבל אף פעם לא סבלתי את אופרת הפופ הזו בצד השני. אני חושב שאלה גרוטאות, סתם חלקי שירים זרוקים יחד. יחסית זה היה אלבום מגובש, כמו בימי רבר סול, אבל לא הייתה באותה רוח. אני רציתי ליצור אלבום שיראה את הצד האמיתי שלנו, שיסיים את המשחק. אבל בסוף עשינו במהירות את האלבום הזה, ששימר את האגדה ששמע ביטלס.
השיר הפותח את האלבום, Come Together, אמר ג'ון שזהו אחד השירים האהובים עליו ביותר. במקור הוא כתב את השיר כחלק מתעמולת הבחירות של דוקטור טימותי לירי, שהביטוי Come Together היה הסיסמה שלו. ג'ון נתבע למשפט על גניבת שתי השורות הראשונות של השיר משיר ישן של צ'אק ברי בשם You Can't Catch Me. ההסכם במשפט היה שג'ון יקליט שני שירים של צ'אק ברי, ואומנם עשה זאת בשנת 75. בהקלטת השיר You Can't Catch Me, שר ג'ון בכוונה תחילה בצורה ובקצב דומים מאוד ל-Come Together, כאילו להבליט את הדמיון. אנחנו שומעים עכשיו ברקע את הביצוע של ג'ון לשיר של צ'אק ברי. Can't Catch Me, ג'ון לנון בשיר של צ'אק ברי שהשפיע על יצירת Come Together. יוסי מהחיים אומר על בואו יחדיו.
Come Together, אפשר להגיד בגמור ביחד, זה שיר מאוד מאוד אופייני לג'ון לנון, קודם כל ברוק הכבד שלו, בהרגשה הזאת הארצית הבסיסית. יש בו כל מיני דברים נפלאים במילים. למעשה כשמקרואים את המילים רואים כמה הרבה קצב יש בכתיבה. אני לא רואה איך אפשר לקרוא את זה לא בקצב. זה דוגמה לכתיבה שעובדת. עכשיו, אם מישהו קורא את זה בספר, והוא קורא משפט, Here come old flat-top. He come grooving up slowly. He got juju eyeball. He won holy roller. He got hair down to his knees. זה בכלל לא עובד ככה, משום שההלחנה משנה את השורות. Grooving up slowly, he got. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. על ידי המוזיקה הוא משנה את המבנה של השורות, כמו שהוא עשה את זה בהרבה מאוד שירים, ולמעשה אם הייתי צריך להדפיס את זה נכון, הייתי צריך להדפיס את זה כמו שאנחנו רואים בשירה מודרנית, של קטעי משפטים שרק בקריאה מקבלים מובן. הכתיבה היא בהחלט לא סימטרית, שורה קצרה ושורה ארוכה, אבל על ידי ההלחנה, על ידי הקצב הברור, אנחנו יכולים להכניס כל שורה לקצב. מה שקורה כאן מבחינת מבנה, זה קרוב מאוד לבלוז של 12 תיבות. הבלוז הזה של ההרמוניות נותן מאוד מאוד הרגשה של אחידות לשיר שהוא בעצם לא בלוז, משההרמוניה הזאת היא הרמוניה ביטלית אופיינית שאין לה בכלל מה לעשות עם בלוז. יש כאן גם את ההומור הישן של ג'ון לנון. He got feet down below his knee. יש לו רגליים מתחת לברכיים. Hold you in his armchair. מה זאת אומרת? armchair זה קורסה. Hold you in his armchair. הוא מחזיק אותך בקורסה, ו-hold you in his arms. מחזיק אותך בידיים שלו, והוא עושה מזה משחק של armchair. הסוג הזה של משחקי מילים. יש כאן דבר מאוד יפה, והוא הסוף של השיר. זה נשמע כמו המנון של אנשים שרוצים להיות ביחד. קריאה להתאחד. משום שיש בשיר איזו התלכדות כזאת. קודם כל, ארבע בתים, כל אחד מהם שייך לאחד מחברי הלהקה. יש כאן נגינה כבדה של מאוד מאוד ביחד. יש פה את ההרגשה הזאת של בנד, של קבוצה שפועלת, לא של נגנים מקצועיים, אלא של קבוצה שמנגנת ביחד הרבה שנים.
Come Together, בואו יחדיו או לגמור ביחד. ג'ון מנגן בפסנתר חשמלי, רינגו ופול בתופים. ג'ון מוסיף גם אפקט של כלי הקשה בפה. Come Together. Come Together. Come Together של ג'ון לנון, אחד השירים האהובים על פול מקארטני. פול מציין לטובה גם את השיר הבא באלבום.
Well, I like Come Together. That's a great one, which yeah. is John's yeah, one. I like Something, George writes. I think it's, for me, I think it's the best he's written.
Something של ג'ורג' הריסון נחשב על ידי פול מקארטני לשיר הטוב ביותר שכתב ג'ורג'. גם ג'ון ורינגו אמרו שזהו השיר הטוב ביותר באלבום. Something התבסס על שורה בשיר של ג'יימס טיילור, Something in the way she moves, משהו בדרך בה היא נעה. ג'ורג' כתב את השיר בהשראת אשתו פטי, כפי שהוא משחזר.
Patty, I think I wrote it at the time when we were making the last double album. And it's just the first line, something in the way she moved, which has been in millions of songs. It's not a special thing. I usually get the first few lines of lyrics and melody, both at once. And then I finish the melody usually first and then have to write the words. But John gave me a handy tip once, which is once you start to write a song, try and finish it straight away while you're in the mood. Because you go back to it, and then you're in a whole different state of mind, and it's more difficult. Sometimes it's easier, but on the whole, it's more difficult to come back to something. So I do now try and finish them straight away.
השיר מושפע מפטי. כתבתי את השיר בזמן העבודה על האלבום הקודם. השורה הראשונה, משהו בדרך בהינה, שמופיעה בשירים רבים, מצא חן בעיניי. בדרך כלל אני יוצר את השורות הראשונות של השיר, ואחר כך בא המשך המנגינה והמילים. ג'ון נתן לי עצה טובה. לגמור שיר ברגע שאתה מתחיל אותו, כשאתה באותה רוח, ולא לחכות, כי אז מצב הרוח משתנה.
Something הוא השיר המצליח ביותר בדרך אבי מבחינת כמות הביצועים שהוקלטו לו אחר כך. זה היה השיר הראשון של ג'ורג' הריסון שיצא בתקליטון כצד א', וזכה להצלחה רבה.
They blessed me with a couple of B-sides in the past, but this is the first time I've had an A-side. Big deal, eh?
השיר הזה הוא הראשון שלי שיצא בצד א' של תקליטון. הם ברכו אותי בכמה שירי ב', והפעם נתנו לי צד א'. כבוד גדול.
כמלודיה זאת הצלחה מאוד גדולה. מילים נראות לי די בנאליות. מה שאני מאוד אהבתי זה את הסולו גיטרה, דווקא בשום הפשטות שלו. כמה יפה ג'ורג' הריסון מנגן משהו שהוא לא המנגינה, משהו שהוא ליד המנגינה, ושנותן את מה שהוא רוצה להגיד בלי מילים. יש בזה כל כך הרבה הבאה. וזה מזכיר לי שאת את My Guitar Gently Whipped, זה לא פחות טוב.
Something in the way she woos.
משהו נהדר של ג'ורג' הריסון.
Physical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, John? But as she's getting ready, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead.
התקליט דרך אבי מלא בדמויות שונות ומשונות. הגיבור הבא, פרי דמיונו של פול מקרטני, הוא מקסוול. השיר פטיש הכסף של מקסוול היה בין השירים שהוקלטו עוד בתחילת שנת 69 לסרט Let It Be. אנחנו שומעים ברקע את אחת הגרסאות הראשונות של השיר. ג'ון וג'ורג' היו מאוחדים בשנאתם לשיר הזה. ג'ון טען שלא רק שהשיר אידיוטי, אלא שהחזרות הרבות על הקלטתו גרמו לו להיות הקטע היקר ביותר באלבום. את המשמעות העמוקה שמאחורי דמות הגיבור בשיר הסביר פול מקרטני.
זה מסמל את הנפילות בחיים. בדיוק כאשר הכל הולך חלק, בנג בנג, בא פטיש הכסף של מקסוול והורס הכל.
מקסוול סילברהמר, השיר הזה מצחיק. מצד שני, כמה שהוא מתאים לזה מסורת אנגלית של שירי נונסנס, שירים הקאברים. בעצם מה זה מקסוול סילברהמר? זה רוצח שהוא רוצח כל מי שמתנגד לו. לוקח בחורה לקולנוע ושובר לה את הראש. אחר כך הוא לוקח שופט והורג אותו. ואחר כך את המורה. למעשה הוא מחסל את כל הממסד, את המשפחה, את החינוך ואת בתי המשפט. הכל באיזה עליזות. זה בעצם השיר האנגלי של התוכנית. ההרמוניות האלה, שהם הרמוניות של קורל כנסייתי, הרעש של הפטיש והמילים שהן כל כך מצחיקות, זה חלק מהקסם של הביטלס, ושאין מקסוול סילברהמר בלהקות אחרות. תקופה של להקות כמו אוריה היפ ובלק סבת וג'טרו טול, להקות מלאות חשיבות עצמית, דורס והג'פרסון איירפליין והגרייטפול דד. הומור לא היה אחד הדברים של 68-69, שנים פוליטיות ולהקות היו שרים נורא בחשיבות. הביטלס לא התעסקו בנבר הבריאה, אלא בדברים יומיומיים, ולכן מקסוול סילברהמר הוא כל כך מקסים.
פטיש הכסף של מקסוול, ופטיש מנגן בהקלטה רינגו סטאר. ג'ורג' מרטין מנגן במוג סינתסייזר.
Thank you.
פטיש הכסף של מקסוול. התקליט דרך אבי הוקלט מסוף יולי ועד סוף אוגוסט 1969. פול מקרטני היה הכוח המניע שמאחורי ההקלטות, והוא שהחזיק בעצם את הביטלס ביחד כלהקה. לפול מקרטני היה חשוב קיום הלהקה יותר משלושת חבריו. הוא תרם את רוב החומר לאלבום הזה, דרך אבי. פול, בעזרתו של המפיק ג'ורג' מרטין ועם הטכנאי ג'ף אמריק, הקדיש זמן רב להפקת האלבום ולהקפדה על איכותו הטכנית המושלמת. האלבום זכה בפרס הגרמי, האוסקר של התקליטים בשנת 69, כהקלטה הטובה ביותר. זה היה האלבום הראשון של הביטלס מאז סארג'נט פפר שזכה בפרס. דרך אבי הוא גם האלבום הנמכר ביותר של הביטלס עד היום, למעלה מעשרה מיליון עותקים. השירה של פול מקרטני בשיר הבא באלבום, Oh Darling, מסמלת את גישתו הקפדנית לכל דקויות ההפקה.
כשהקלטנו את השיר הזה, באתי במשך שבוע, בכל בוקר מוקדם, לשיר אותו לבדי ולצרוח, כיוון ש... קולי נשמע בהתחלה צלול מדי. רציתי שהוא יישמע מחוספס, כאילו הופעתי בהופעות חיות במשך שבוע.
פול מקרטני. וג'ון, שנאלץ להודות שפול שר כאן טוב, אמר שהיה צריך לתת לו לצרוח את השיר הזה. יוסי מר חיים אומר על הפרודיה הזו, על מוזיקת הנשמה השחורה.
שוב, תרגיל סגנוני. תרגיל סגנוני יוצא מן הכלל. הנגינה של הרוק של ה-12 שמיניות, זה כמובן לא העולם שהביטלס נמצאים בו, זה כיף לעשות פרודיות, הם גם עושים את זה נורא יפה. השירה כאן מעולה, המילים, זאת בדיחה, ובתור בדיחה זה עובד נורא יפה. שאמרת לי שאת לא רוצה אותי, אני מתתי. שוב פעם זה לזרוק ככה, המילים בלי בעיות. השיר הוא כתוב, עשוי יוצא מן הכלל. זה לא הרמוניות של הרוקנרול הישן כמובן, הם הוסיפו כל מיני דברים משלהם.
Oh darling, הו יקירתי. ואגב, בהדפסה המקורית של האלבום, דרך אבי בארץ, נכתב בטעות שם השיר כ-Old Darling, יקירתי הזקנה, מה שנחשב היום לנדיר בין אספני הביטלס בעולם. Oh Darling. Oh Darling של פול מקארטני.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade.
הגענו אל השיר של רינגו בתקליט גן התמנון, אוקטופוס גארדן, עוד אחד מהשירים שהוקלטו לראשונה לסרט Let It Be בתחילת 69, ושאנחנו שומעים בהקלטה לא סופית ברקע. יוסי מהחיים.
אוקטופוס גארדן זה כל כך שיר של רינגו, זה תמים, זה נאיבי, זה לפי המסורת, Yellow Submarine, Don't Pass Me By, אוקטופוס גארדן. עולם ילדותי, עולם של אגדות, מה שאתם מוצאים, עליזה בארץ הפלאות, דברים לא מחייבים. המוזיקה בפירוש יפה, אבל לא מעניינת במיוחד. ניכר שכאן לא רצו כל כך להתווכח, וכל אחד קיבל את השיר שלו. רינגו אחרי גם למילים וגם למנגינה. למעשה, לא היה בו גרעין של מלחין שיש מה לפתח אותו.
ג'ורג' הריסון, לעומת זאת, מתלהב מהשיר של רינגו קצת יותר.
I like Ringo's song. Most people say, well, it's Ringo or, you know, haha, or something. But it's great that Ringo should do it. You know, why shouldn't he do it? And it's just like a country and western tune anyway, and it's happy tune and it's all that. And I like what he's saying. Well, yeah, maybe some big kids like it. I've heard a few people already who are big kids saying that it's their favorite track on the album.
אני אוהב את השיר של רינגו. רוב האנשים לועגים לשירים של רינגו, אבל אני חושב שהוא צריך לעשות שירים. זהו שיר country and western שמח, ואני אוהב מה שהוא אומר בשיר. גם ילדים גדולים יאהבו את זה. שמעתי אנשים שאומרים שזה השיר האהוב עליהם ביותר באלבום.
One person may dislike certain things, somebody else likes it, which is, makes it difficult doing albums because we're all influenced by sort of different things, and the Beatles has always been sort of a lot of different music. It's never been one sort of bag.
כל אדם אוהב או לא אוהב דברים אחרים. זה מה שמקשה על עשיית אלבום שלם. כולנו מושפעים מדברים אחרים. הביטלס יצרו תמיד כל מיני מוסיקה.
ג'ורג' הריסון. והנה רינגו בשיר שהוא כתב, הלחין ושר, גן התמנון, Octopus's Garden.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be. In an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one
tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
גן התמנון של רינגו סטאר.
I want you, I want you so bad, babe. I want you so bad. It's driving me mad, it's driving me mad. I want you so bad, babe. I want you so bad.
הגענו לשיר האחרון בצד א' של דרך אבי, השיר שג'ון כתב על יוקו, I want you, she's so heavy. שמענו עכשיו את ג'ון מבצע את השיר בהקלטה נדירה, בגיטרה בלבד. באלבום קיבל השיר הזה צבע שונה לגמרי, כבד מאוד. ג'ון אמר על I want you.
את השיר הזה כתבתי על יוקו. היא כבדה מאוד, וכל מה שאני יכול להגיד עליה זה שאני רוצה אותה. מישהו טען שהתמליל בשיר הזה לא טוב מספיק, אבל בעיניי הוא מצוין. לא היה שום דבר נוסף שרציתי לומר. אני אוהב את הפשטות שבטקסט. העניין הוא פשוט. כשאתה טובע בים, אינך אומר, זה היה יוצא מהכלל בנחמדותו אם מישהו היה מטריח את עצמו לשים לב לכך שאני טובע, ויועיל בטובו לבוא ולהושיט לי יד לעזרה. אלא אתה פשוט צורח. בתקופה הזו הבנתי את זה, והתחלתי לפשט את תמלילי השירים שלי.
בשיר I Want You, סממן של בלוז מבחינת המבנה שלו, וזה נורא חשוב. מבנה בלוז של 12 תיבות הוא מאוד מגביל. מצד שני הוא נותן הרבה אפשרויות להתבטא. להקת הקצפת למשל השתמשה בדרך כלל ב-12 בר בלוז. אני יכול למנות המון שירים שבנויים מ-12 תיבות. אצל הביטלס יש מעט מאוד. יחסית הביטלס לא מתעניינים כל כך בבלוז, רק בראשית דרכם. ו-I Want You זה בלוז אופייני, בעיקר ההתחלה שלו, עם המעברים שיש שם, כל האווירה הזאת זה נגינת בלוז, ולמעשה כאן הם לובשים סגנון, הבלוז הוא לא טבעי להם, הם מנגנים בלוז כמו שהם מנגנים שנות ה-20, כמוזיקאים שמנגנים סגנון ולא כמוזיקאים שמנגנים בלוז. ובכל אופן, מכיוון שהם מנגנים פה כל כך טוב, אין כאן שום צורמה, זאת נשמעת להקת בלוז כבד כזאת, מאוד מאוד טובה. ויחד עם זה, בשיר הזה יש דבר יוצא מן הכלל, והוא הקטע שחוזר על עצמו 14 פעמים, על המילים She's so heavy. heavy כאן הכוונה היא ראש כבד ולא גוף כבד. She's so heavy כאן זה הערצה. מצד שני, זה נשמע בהתחלה כשיר מתסכל. זה מתחיל כאילו I want you ואני לא משיג אותה. מצד שני, הוא כן השיג אותה. ו-She's so heavy מופיע כאן דבר שמוכרחים לכנות אותו בכינוי הקלאסי קונטרפונקט. מופיע כאן פרזה שחוזרת על עצמה 14 פעם, כשבאס מנגן דבר אחד, גיטרה מנגנת קו אחר לגמרי. ההחזרות האלה, דבר שמזכיר בעצם את כל הלהקות הרוק הכבד שלה, שהתחילו למעשה בסוף שנות ה-60 להישמע הרבה. אחד הדברים שהיו אופיינים לסגנון של לד זפלין, סגול כהה וכל מיני להקות רוק כבד, הוא חזרה על באס מאוד חזק. הלהקות האלה עפו מרחק גדול מהביטלס. הביטלס לא מנגנים בכלל רוק כבד. הביטלס הם יותר מדי חריפים ויותר מדי עדינים בשביל סתם לנגן פרזות הלוך וחזור. הסיבה שכאן זה חוזר כל כך הרבה פעמים זה השיגעון הפרטי של ג'ון לנון. פול מקארטני, אני לא חושב שהוא יכול לחזור על משהו 14 פעם בלי לשנות אותו. הוא יותר וריאציונר, הוא אוהב לגוון. פה גם כמעט אין לא מרגיש שינוי גדול בתזמור או באווירה. זה פשוט, הדבר הזה... הלך רוח הזה של החזרה על אותו פאזה כל הזמן, ואחר כך זה כבר נהיה דבר שהשפיע על המוזיקה בכל העולם, חזרה על פאזה שמבחינה הרמונית מובילה להתחלה שלה, ו-I want you אחד מהשירים האלה.
I want you, she's so heavy. אני רוצה אותך, היא כל כך כבדה. ג'ון מנגן כאן גם בגיטרה מובילה. בשיר הזה החותם את צד א' של אבי רוד, ניפרד. להתראות.
מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר בעריכה עודד הילברונר, ביצוע טכני דורון זאב. בתוכנית הבאה, הנה באה השמש, דרך אבי, חלק ב'.
Roses I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. To the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say. Got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide.
Hold me, please. Hold me. Squeeze. sweet. Oh.